שלום רב למאזיני ארץ, פינת ארץ חמדת אבות. נמשיך בשיחתנו מהפעם הקודמת. ואנו עוסקים בכוחות המיוחדים, כוחות הרוח שהתגלו בעם ישראל בזמן התחייה, על פי ראייתו של הרב קוק זצ"ל בספרו אורות. כתב הרב באורות התחייה פרק י"ח את הדברים הבאים: שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה הנמשכת בחיי האומה בכלל. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת אורתודוקסית, כמו שרגילים לקורא, היא הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת ועד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, כוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות, המוסר ועוד. בדבריו אלו עמד הרב על שלושת המרכיבים הפועלים בתוך האומה המתנערת לבניינה, כשהיא נושאת בתוכה את היסוד הקבוע שהיא שמרה עליו והוא שמר עליה במשך חיותה בארץ ובגלות גם יחד. זהו יסוד הקודש שליווה את האומה בכל שנותיה. טבעי ביותר שהרגשת הזיקה הפנימית על הקודש והידיעה כי בלעדיו אין לנו חיים, כפי שבגולה לא יכולנו לחיות לולא התורה, מעוררת רוגז רב וסכנת מחלוקת כנגד כל המערער עליו, או נראה כי מזלזל בחשיבותו. מתוך כך, בלטה התעלמות מבניין הקודש וההתנערות הלאומית אצל רבים מאוד, שהיו אחוזים ודבוקים לחלק הקודש, מתוך חשש שמא כניסת כוחות חדשים למרכיבי היסוד של כנסת ישראל, יש בהם כדי לזעזע את עמודי התווך שעליהם נשענת האומה. לעומתם של אלו החרדים לתורה ולמצווה, מתייצבים אלו המקנאים לכבודו הלאומי של ישראל והופעתו כעם לכל דבר, שאיננו חסר לא ארץ ולא לשון, לא סגנון ולא שמחת חיים, שהם מיוחדים לו בעצם קיומו כעם. כך ניתן לראות אנשי רוח ואנשי מעשה שכינאו לכבוד האומה ובמאמצים כבירים עמלו בבניין הארץ, בכיבוש השממה, עבודה עברית ועוד ועוד. אלה האחרונים שהרגישו בהסתייגות של אחיהם תומכי עץ החיים של התורה ומצוותיה, קיבלו סלידה בנפשם מכל הדבקות בשירת התורה וערכיה, כאילו הם העוצרים את הגאולה הלאומית, כאשר עמדת הקודש תופסת אצלם את כל הבמה ואיננה נותנת מקום לצורה הלאומית שלנו, כאילו חיים אנו בעולם הנשמות ואיננו זקוקים לגוף. כך קמו משוררים ואנשי רוח לאומיים שכינו לכבודם של ישראל, לכבוד הלשון, לאהבת הארץ, אך יחד עם זה זלזלו במודע ובהפגנתיות בקודשי ישראל. כדוגמה אפשר להזכיר את המשורר ילג י"ל גורדון, שהרבה לכתוב על גיבורי ישראל ומלחמותיהם בימים עברו, תוך כדי זריקת אשם בנביאים ובחכמים במשך הדורות, כאילו הם בקנאותם לתורה גרמו להרס עמדתנו הלאומית. לוחם ואיש רוח אחר נתפרסם במאבקו לחידוש הלשון, אליעזר בן יהודה. עם כל קנאותו ללשוננו, למקורותיה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, נודע כמזלזל במצוות החמורות ביותר. סיפרו עליו שראו אוכל במרפסת ביום הכיפורים לעיני הכל. ברור שהתנהגות כזאת ודברים בוטים בסגנונו של ילג הביאו להעמקת הקרע ולהגדלת פערים שהיו קיימים בלב אחי. המחנה השלישי בו כלולים היו אלו שהושפעו מהתעוררות התרבותית הגדולה שהייתה באירופה, מאנשי הרוח המהפכניים שהצליחו להשפיע במרחבי התרבות וקראו לצדק ולמוסר אנושי כללי המעריך את הטוב ואת היפה בטבע האדם באשר הוא. חוגים אלו צמחו מתוך אלו שנקראו קודם משכילים בארצות מרכז אירופה, גרמניה ואוסטריה במיוחד, לפני כ-200-300 שנה. מובן מאליו שהערצה וההתרפקות על תרבות הגויים הביאה להתנקרות ולהתרחקות מתכנים ורעיונים יהודיים, תורנים, אך גם לאומיים. התבטלותם כלפי המרחב התרבותי האירופאי, כפי שנראה ביניהם, גרמה להתבוננות בעין צרה כלפי כל קודשי האומה המבדילים בין ישראל לעמים, וממילא דחתה גם את הרצון לגיבוש לאומי ולעלייה לארץ ישראל ובעניינה. כך קמו בעקבות המשכילים היהודים הרפורמים שמחקו את לשון הקודש מהתפילה, כשיחד עם שינוי הלשון הוציאו מהתפילה כל זכר לירושלים וארץ ישראל. שיאה זו סיכנה את עצם קיומם של המתייחסים אליה בתוך מחנה ישראל, כאשר ההבדלים הקטנים שנותרו בינם לבין הגויים לא היו חזקים דיים למנוע נישואי תערובת, ובזאת היו עלולים להביא למחיקתם לגמרי מתוך האומה. בדברי הרב קוק, באותו פרק אורות הנזכר, באר הרב שהצדק נמצא רק עם כולם יחד, אבל לא עם שום מחנה לבדו. באמת עמוד השדרה של בית ישראל, שבלעדיו לעולם לא יוכל לקום, הוא אור התורה וקיום מצוותיה. אי אפשר לתאר את ישראל כלב האומות ושליחי השם אל העולם, להשפיע לו חיים, אם תורת השם איננה חיה בפיהם ובמעשיהם. יחד עם זה, לעולם לא תוכל לכוון התורה בשלמותה, אם אין לה גוף לאומי בריא, המאחד את כבוד האומה עם כבוד התורה, כשהאומה וכבודה משמשים מרכבה לאור הגדול היושב עליה. כך היה דוד המלך סמל כבודה של האומה, מאחד אהבת תורה אך גם קנאה לכבודה של האומה, עם דאגה לשלמות הארץ ולטובת בני האומה מול רשעת הגויים המתנכלים להם. במשך כל הדורות נשא עליו דוד את שם הגאולה העתידה שבראשה יעמוד משיח בן דוד. דוד המלך שעסק בלילות בתורה, כאמור בדבריו בתהילים, חצות לילה אקום להודות לך, היה בד בבד גם מארגן חיי הכלכלה בארץ ושומר על ביטחונם של ישראל מפני הגויים. עליו נאמר בדברי ישראל אחרי מלחמת אבשלום, המלך הצילנו מכף אויבינו והוא מילטנו מכף פלישתים, ועתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? בדברי חז"ל נאמר כי תקנו לבקש בברכת המזון את חזרת מלכות בדוד, כי לא יגאלו ישראל עד אשר ישובו בתשובה על הזלזול במלכות בדוד, שנאמר בהושע, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. בדברי רש"י שם הזכיר את רבי שמעון בר יוחאי שאמר, בשלושה דברים מעשו ישראל, במלכות שמיים ובמלכות בית דוד ובבית המקדש. אמר רבי שמעון, אין מראים סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו את שלושתם. גם לכת השלישית יש גדר בגזע הקודש, כיוון שאחריותם של ישראל להיות ברכה לכל עמי הארץ. וברור שיש צורך לקשר כלשהו עם התרבות הכללית של האנושות, כי לא יהיה ניתן להשפיע השפעה רוחנית אלא דרך אנשי הרוח של האומות. מתוך כך ברור שבחיי התקומה אנו נדרשים לשלושת הסיעות גם יחד. בעוד שבגלות הייתה הסיעה השלישית הליברלית מסוכנת לעצם החיים, והסיעה השנייה הלאומית הייתה מיותרת לגמרי, הרי שבארץ בעת הקוממיות והכנה ליציבות במלוא קומה הקדושה של כנסת ישראל, בוודאי שעליה לכלול את כל הכוחות האלה גם יחד. בינתיים נראה קשר אפשרי יותר בין החוגים הדתיים ובין החוגים הלאומיים, שאינם מתנגדים בעצם אל התורה והם מכבדים אותה כאשר היא איננה סותרת את דרכם. הרבה יותר קשה לאחד את הכוחות האמוניים עם בעלי הנטיות הכלליות, שהקשר ביניהם נראה אפשרי רק מסיבות פרקטיות בלבד. כך ניתן להבין את עלות הכוחות הדורשים איחוד וקרבה בין הסיעה הדוגלת בשם הקודש לבין הסיעה הלאומית. וכך הצליחה לקום התנועה הדתית-לאומית המנסה לגשר על הפערים, ורואה ברב קוק, הרואה הגדול, את מורה דרכה. קשה יותר לאחד את הקצוות עם אלה המחפשים את עושרם בהזדהות עם תרבות המערב, שנמצאים בארץ בתוך האומה רק מתוקף הלחץ האנטישמי של הגויים, שלא מאפשרים להם ישיבה במישור אחד איתם. אמנם בעומק הדברים ברור שגם הם עתידים להתכנס לתוך מחנה ישראל ולתרום לבניינו השלם. וכל המאבקים הזמניים והתסבוכות המרות הנגרמות על ידם לא יגרמו לעולם פירוד מוחלט חלילה במחנה ישראל. אדרבה, הקצוות ילכו ויתחברו, ישלחו שורשים אחד כלפי השני, ומחכים לאנשי רוח גדולים מכל המחנות שיכירו בצדקת האחדות הטובה האמיתית לכולם. כך כתב הרב קוק בפרק כף בספרו אורות התחייה. חוכמת אלוקים במלכות ישראל בימי שלמה, כאשר בתחילת מלכותו באו אליו שתיים נשים זונות שרצו לחלק את הילד ביניהם. חוכמת אלוקים שבמלכות ישראל בררה כי האם האמיתית היא זאת שאומרת תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו. עליה באה רוח הקודש ואמרה תנו לה את הילוד החי, היא אמו. המחשבה על פירוד אפשרי בישראל היא מחשבת עבודה זרה. ישראל באמת הם אלה שלם אמר הנביא ועמך כולם צדיקים. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. במעט דברים ניסינו לבאר את המתרחש במחנה ישראל בפנימיותו על פי תפיסתו של הרב. הרב הראה לנו כיצד גם ההתנגשויות הזמניות הם שלבים בדרך לבניין האחדות השלמה, כשם שבזמנו הייתה התגוששות הקשה והמסוכנת בין יוסף לאחיו, הדרך שהביאה לאהבה ולהערכה הדדית בין כולם, ולהכשרת כל בית ישראל ליציאת מצרים ולשמיעת כל השם בכוח, כל השם בהדר. על פי ראייה זו ננסה לתאר את ההתפתחויות שחלו בחיי עמנו, מאז הכרת חבר הלאומים ועד ימינו אלו, אבל כל זה בעזרת השם בפעם הבאה, ועד אז שלום רב לאוהבי תורה ואוהבי ישראל, ובשורות טובות, ישועות ונחמות בקרוב, אמן כן יהי רצון.